אחלניסטיות, פרק 15, אני צביה, צדיק, אחלניסטית בהחלמה, בחסד האל, בזכות 12 הצעדים, כמו שהם כתובים בספר הגדול, והיום אני מאוד מתרגשת, יש איתי חברה שמתארחת שעדיין לא הייתה פה, ואני אתן לה להציג את עצמה, מם?
כן, ערב טוב, מם, אני אחלנית כפייתית, איזה כיף שיש איתי עוד אחלנית אחת. כן, אני החלמתי בזכות אלוהים שגיליתי בעבודת 12 הצעדים, המסורות ומתן השירות, ובזה אני עובדת.
וואו, וואו, וזה מדהים שאת אומרת את זה. ככה אלוהים, את יודעת, פעם היו אומרים, אוי ואבוי, לא להזכיר את אלוהים בהתחלה, אז בסדר, אנחנו פרק 15, אז כבר אנשים ככה שמעו פה ושם, אבל באמת מי שזה מבריח אותו, המילה אלוהים, זה בסדר, אני מקווה שהוא יחזור בהמשך, ואנחנו בדיוק במקום שמתחילים לדבר על אלוהים, ולא סתם אלוהים, אלא דת. היינו בעמוד 12 בפרק הקודם, ודיברנו על זה שהערעורים של ביל באמת נפסקו על ידי הטלפון, והחבר נשמע מפוקח, ודיברנו על מה זה להישמע מפוקח, ובעצם עכשיו אנחנו ככה בפסקה אחת לפני האחרונה, בעמוד 12, ורשום כך. הדלת נפתחה והוא עמד שם עם אור הענן ומבהיק, היה משהו בעיניו, הוא היה שונה בדרך שאין להסבירה, מה קרה? וההמשך זה, דחפתי משקה לעברו, הוא סרב, הייתי מאוכזב, אך סקרן, ושאלתי את עצמי מה עובר עליו, הוא לא היה עצמו. וואו, זה פשוט מדהים איך כשנכנסים לחדרים, באמת אפשר לראות, או פותחים זום, כן? אפשר באמת לראות את האור הבוהק בעיניים של אנשים. הם נראים שונים, במיוחד אנשים שאני מכירה הרבה שנים, אחרי שהם עוברים החלמה, זה כאילו, זה וואו, זה ממש ממש אפשר לראות עליהם. ומעניין אותי ככה, איך זה אצלך? את מזהה?
אוקיי, אז אני באמת רגע אתחבר לפסקה הקודמת ולזיכרונות שלי מלפני 3.5 שנים על אותו רגע שבו נעשה השינוי או המעבר או הגילוי שיש פתרון אחר. גם אני, כמו ביל, שכבתי לי בסלון, מהרהרת במר גורלי ובקושי הבלתי מובן שלי לנהל את האכילה הכפייתית שלי, לא מצאתי כל פתרון למרות שניסיתי המון המון דברים, ופתאום אני פותחת עיתון. אצלי זה היה לפתוח עיתון ולראות אושיית תקשורת שמספרת שהיא הייתה או עדיין ב-OA, מעניין, היא לא שמרה על אנונימיות, אבל על זה אנחנו לא נדבר עכשיו, ושהיא ירדה משקל קילוגרמים בדיוק כמו שאני רציתי לרדת, אבל יותר מזה ירדו לה טונות של בעיות רגשיות. וכשאני קראתי שם את הדברים האלה שלה וראיתי את המראה שלה ככה, היא צולמה בקלוז-אפ עם האושר הגדול הזה, זה היה משהו מאוד מאוד מושך שגרם לי לשאול, מה קרה שם? תקראי את כל הכתבה.
מדהים, וואו. אני מודה שלא ידעתי בכלל שהייתה כתבה כזאת. אז בהחלט אנחנו מושכים את האנשים לבוא על ידי הסיפורים הפרטיים שלנו, וכן, אצלנו לא תמיד, אבל באמת ברוב המקרים, המראה, כן, הלפני ואחרי, אנחנו לא צריכים לשים תמונות של אחרי, כי פשוט באים ורואים איך הבן אדם נראה אחרי, אבל באמת זה מאוד, דבר שמאוד מאוד מושך, גם אותי זה מאוד משך. האמת שאני הגעתי, אם כבר מדברים על זה, אז אני הייתי עבדתי במשמרת לילה, והיו מין קהילות כאלה, ועל משקל וכל מיני, ואני זוכרת שמישהי כתבה שהיא לא יכולה להפסיק לאכול, ואז שזה בדיוק תיאר את מה שהיה אצלי באותו זמן, לפני כמעט 20 שנה, ואז מישהי אחרת כתבה לה, אז למה שלא תלכי לאכלני יתר אנונימיים? זה כמו אלכוהוליסטים אנונימיים, אנשים שמכורים לאכילה, וזה היה כזה, וואו, יש דבר כזה? זה לקח לי חצי שנה עד שאימא שלי נתנה לי ככה בעיטה קטנה בשביל שאני אלך באמת ואעשה את הטלפון ואגיע, וזה באמת נורא מרגש. ובעמוד 13 רשום שהוא שואל, בחייך מה קורה פה? הוא הסתכל ישר אליי, בפשטות ובחיוך אמר, יש לי דת. וואו, אני מאוד לא התחברתי ב-16 שנים הראשונות שלי למשפט הזה, יש לי דת, אני חייבת להודות. אני חשבתי שזה טעות, רק אחרי זה גיליתי שזה תרגום מדויק לאנגלית, ובספרים הראשונים שלי, של הספר הגדול, אני ממש עשיתי קו על המילה דת, וכתבתי רוחניות. ורק באמת בשנים האחרונות, שככה התעמקתי ולמדתי את ההיסטוריה של הספר הגדול, הבנתי שבעצם כשביל מקבל את ששת הצעדים שאז היו, מאבי טאצ'ר, עכשיו ממש בקטע הזה בסיפור, אז זה באמת שישה צעדים של קבוצה דתית שניסתה להתחבר לאלוהים בלי מתווכים. וכשהוא אמר יש לי דת, הוא באמת התכוון יש לי דת. והיום אני אומרת זה דת, זה לא דת ממוסדת, אבל זה דת. וגם לי יש דת ואני מאמינה בה היום, ואיזה כיף לי. איך זה אצלך עם המילה הזאת? מתחבר?
כן. אני רגע אתייחס גם עוד טיפה על היה משהו בעיניו, הדלת נפתחה והוא עמד שם, היה משהו בעיניו. אני זוכרת את הכניסה הראשונה שלי למועדון, אני עוד נכנסתי כשהיה פרונטלי, ממש ברגעים האחרונים של הפרונטלי לפני הקורונה, 13 בנובמבר 2019, יום הולדתי השני, ואני זוכרת את האנשים שם, היה להם בדיוק מה שאני צריכה, חמימות, נעימות, חיוך, אורך רוח, סבלנות, והם דיברו בשפה שלי, הם דיברו בשפת הרגש, הם דיברו בשפה ש60 שנה קמתי לה כמעט איש לא יכול היה לדבר איתי בשפה הזו, בבני המשפחה שלי. ואני, כשנכנסתי שם, הרגשתי שיש שם את המשהו הזה שאני יכולה להתחבר אליו. ולגבי הדת, תראי, אני גדלתי בבית שאבא הוא מסורתי, ואימא קיבוצניקית, שלא למדה לבגרות, לא הייתה בגרות בתנ״ך, אסור היה לעשות בגרות בתנ״ך, מרוב שהקיבוץ היה מתנגד לדת ולכל מה שקשור בזה, והיא תמיד הייתה מנופפת בזה. אמא שלי הנחילה לי את אני וכוחי עוד, אין דבר כזה, הדת היא לאנשים לא בסדר, לאנשים חלשים, לאנשים נצלנים, וואי, כל מיני מילים כאלה שאני באמת לא אומרת את זה כדי לפגוע בחברים הדתיים שעל ידינו, אבל חשוב שנדע שיש גם מושגים כאלה. ואני התנגדתי לדת, בשבילי זו הייתה עבודת אלילים, למרות שעבדתי במקום דתי. עבדתי במקום דתי, וכל הזמן התפללו שם בתפילת מנחה, ותפילת זה, ותפילת זה, ולכותל. ואת יודעת מה? אני גם הייתי במקהלה דתית. משהו כנראה משך אותי לרוחניות, לחלק הרוחני, שעוד לא ידעתי להסביר, אבל הייתה לי התנגדות. הייתה לי התנגדות בהחלט, לקונספט הזה, כמו שהוא היה מוכר אז, כמו שאני הבנתי אותו.
לגמרי, אני גם מגיעה באמת מקיבוץ, ואני זוכרת שמגיל מאוד צעיר, נאמרו לי בדיוק המשפטים האלה, לקחו אותי, ובהתלהבות הלכתי באמת להפגנות, ומבחינתי הדת זה היה מוקצה, אבל אני זוכרת שהגעתי באמת במקום כל כך כואב, שממש אני זוכרת את זה שהפגישה הראשונה שישבתי בה, והבחורה התחילה לדבר, המנחה, וגם היא אמרה שהיא ירדה כך וכך קילוגרמים, שזה היה בדיוק הכמות שאני חשבתי שאני צריכה לרדת, ושהיא הפסיקה לעשן, ואז באותו זמן אני הייתי מעשנת המון, ואני זוכרת שישבתי ואמרתי, כנראה שיש אלוהים אם הוא הביא אותי לפה. כי כוח אנושי לא היה יכול באמת להביא אותי לחדרים האלה, וזה ממש חברת פשוט לכל מילה. אני מקווה שלא שומעים פה את הכלבה שהתחילה לנבוח. ונמשיך, תרצי את להקריא קצת מעמוד 13?
אני עוד יכולה להגיד שבמהלך הלימוד והעמקה שלי של הספר הגדול, ובאמת דקדקנות בכל מילה ומילה, אגב אני שמעתי שיש קבוצות שלומדות את הספר הגדול ברמת הבנת המילה, פותחים מילון ובודקים כל מילה מה ההגדרה שלה במילון, אז אני פתחתי וראיתי מה זה דת, דת זו בסך הכל מערכת אמונות וערכים, כלומר גם כחילונית אני דתייה, היא מערכת האמונות שלי והערכים שלי היא כזו, ושל מישהו אחר היא כזו, כלומר כל דבר הוא דת, העניין הוא הפחד מהדת הממוסדת, מאלה שנמצאים בראשה, מההיררכיה, מהאחד והיחיד שאנחנו מתייעצים בו והוא בן אדם, זה העניין שהוא בן אדם. אני זוכרת שבאתי לקבוצה ביום הראשון, אני רואה מעגל, ואני מחפשת את הכיסא של המדריכה. כי כשאני הלכתי בקבוצה דיאטה 10 שנים, מה זאת אומרת? היה לי כיסא של כבוד שם. אף אחד לא ישב על ידי. מי שישב על ידי זה רק הילד הרע של הקבוצה שפטפט, כמו בגן. כלומר, היה לי מקום מאוד ברור, סמכותי, ו... אני זו שדיברתי רוב הזמן, אז שאלתי, איפה המדריכה? אז אמרו לי, כולנו מדריכים, כולנו בעלי ניסיון, וכולנו מדברים שווה, ושלוש דקות, זה היה מאוד מאוד מיוחד. דת חדשה, גיליתי שם דת חדשה, כן.
ממש, ממש ככה, ואני גם חושבת ששמעתי פעם, וזה ככה נורא חיבר אותי, שההבדל בין הדת הממוסדת לדת הזאת שמופיעה בספר, או לרוחניות, כמו שאנחנו מעדיפים לכנות את העניין, זה שבאמת כשמגיעים לדת הממוסדת, אז אומרים לך, אלה המצוות, אלה הציוויים, תעשי אותם. כן, גם אצלנו בדת שלנו אומרים נעשה ונשמע וכולי. ופה בספר אומרים לי, אלה העקרונות, אלה 12 הצעדים, את לא מסוגלת לעשות אותם לבד. את זקוקה לכוח גדול ממך, כוח ענק שהוא לא אנושי, אבל את גם מאוד יכולה להתרם באמת מהקבוצה. אם זה בפנים אל פנים, שאגב עדיין יש לא מעט קבוצות שנפגשות פנים אל פנים, וכמובן יש את קבוצות הזום, ועדיין אנחנו רואות את הפנים אחת של השנייה, וגם יש גברים כמובן, וזה כוח ענק, הכוח של החברותה, שהוא הרבה מעבר לסך כל חלקיו, וזה באמת השוני הגדול, וזאת הסיבה גם שגם אתאיסטים, גם אגנוסטים, גם כאלה שמגדירים את עצמם כחילונים, כמסורתיים, כדתיים, כחרדים, כולם יש להם מקום באמת במשפחה הזאת של האחלני היתר הכפייתיים, וזה באמת מאוד מרגש. נכון.
כן, אני בדיוק קראתי אמירה של ביל ווילסון, שאומר חלק מאיתנו רצו שזה יהיה ספר נוצרי, וחלק מאיתנו רצו שזה יהיה ספר פסיכולוגי, וחלק פילוסופי, ודווקא האגנוסטים והכופרים והמתנגדים הם שהרחיבו את המושג הזה של מושג האלוהים, ואנחנו עוד נגיע לזה בשיח בין ביל לבין אייבי. להמשיך לקרוא?
בטח, בשמחה. למה, מה בא
אוקיי.
לך?
אז אני ממשיכה בעמוד 13, בפסקה השנייה הייתי המום. הייתי המום. אז זה מה שקרה. בקיץ שעבר הוא היה אלכוהוליסט משוגע, ועכשיו, חשדתי, הוא דתי קצת משוגע. היה לו מבט זוהר. כן, הבחור קצת מרחף. אבל שיברך אותו האל, ניתן לו להטיף. מלבד זאת, הג'ין שלי יספיק ליותר זמן מאשר ההטפות שלו. כן, הביקורתיות הזו, הביקורתיות הזו, אני זוכרת את עצמי, מבקרת כל שיטה וכל דרך שהיא לא הדרך שאני צעדתי בה, והשמות באמת שהייתי מכנה את מי שהיה שונה ממני, החשדנות, ומה פתאום הוא מתנהג ככה, הוא משחק אותה, לא יכול להיות שהוא באמת כזה. אני מאוד מזדהה עם התחושה הזו של האכזבה של ביל. ביל למעשה התאכזב, ציפה לקבל את חבר הנעורים שלו עם הג'ין ביד.
אם כי למעשה הוא גם כותב בסוף, טוב, אז הוא יקשקש, הוא יטיף, ולי יהיה יותר לשתות, או במקרה שלי לאכול. זה באמת, אני זוכרת שכשאני הייתי נפגשת עם חברות שהיו בדיאטות, שאני הייתי בתקופות של בולמוסים, גם בתוך הוא, כן? כל מה שרציתי זה שהם יעופו מהבית, ואני אומר, שנסיים את הפגישה בבית קפה ואני אוכל לחזור ולהרגיע את עצמי בעזרת האוכל. אז לא היה לי את השלב הזה של טוב, הם ידברו ואני אוכל. אני לא הייתי מסוגלת לאכול ליד אנשים אחרים. זה היה ממש בלתי אפשרי מבחינתי. אולי רק ליד הילדים שלי, הבעל שלי, כאילו אנשים שאני חשה הכי הכי בנוח לידם, אבל ליד שאר האנשים אין מצב שהייתי אוכלת. בטח לא כמו שרציתי לאכול.
אז אצלי זה הפוך, את יודעת שאני בדיוק נזכרתי לפני כמה ימים שהיינו יושבים בחבר'ה ויש את השולחן הזה שמגישים עליו את הדברים הקטנים, והיד היחידה שלא הייתה נחה זו היד שלי. כלומר, אנשים אוקיי, יכלו, התכבדו, סיימו, שילבו ידיים, התחילו לדבר, ואני הייתי שתקנית, כי הרגשתי שלא, שאין לי מה לדבר, ובמקום, וכל מה שעשיתי זה פשוט לקחתי, 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 וכל הזמן הייתי מסתכלת על האנשים מסביב, מקנה כל כך, ומשהו ביד הזו לא היה בשליטתי, לא היה בשליטתי, אני כל הזמן הייתי עם היד מהשולחן לפה, מהשולחן לפה, דבר שהוסיף על הבושה, כי אם התביישתי בזה שאין לי מה לדבר בשיחות סלון, אז עוד יותר התביישתי בזה שאני היחידה שאוכלת, ואילו מנצלת את המערך, מחסלת לו שם את הצלוחיות עם כל הדברים.
זה מצחיק שאת אומרת את זה, זה פתאום מעלה לי שאצלי זה באמת היה הפוך, וכנראה זאת הסיבה שאני פשוט לא הייתי סותמת את הפה בלדבר. בגלל שלא יכולתי לסתום אותו באוכל, כי התביישתי שיראו אותי אוכלת, אפילו מאוכל כאילו רגיל לחלוטין, באירועים, בזה, אז לא הייתי מפסיקה לדבר. אני זוכרת שפעם נפגשנו עם בשליחות שהיינו, ונפגשנו עם חבר'ה צעירים שבאו אלינו הביתה, של תנועת נוער, ובאמת לא הפסקתי לדבר. ובאיזשהו שלב הבעל שלי ככה לקח אותי הצידה ואמר לי, ריה, נשמי, את לא מפסיקה לדבר. ואני כל כך לא הייתי מסוגלת, כי ידעתי שאם אני אשתוק ואני ארגיש מבוכה, אז הדרך היחידה להפסיק את המבוכה תהיה באמת לאכול. ומדהים, לא חשבתי על זה אף פעם, עד שככה סיפרת איך זה היה אצלך, שזה כאילו שונה, אבל בסופו של דבר זה סימפטומים שונים של באמת אותה מחלה נפשית, רגשית.
נכון, בהחלט, בהחלט.
וזהו, זה ממשיך ככה בעמוד 13, שאומר ביל, אבל הוא לא עטיף. הוא סיפר לי בצורה עניינית כיצד שני אנשים הופיעו בבית משפט ושכנעו את השופט לדחות את אשפוזו. הם סיפרו על רעיון דתי פשוט ותוכנית פעולה מעשית. זה היה לפני חודשיים, והתוצאה הייתה ברורה לעין. זה פעל. וואו. הקטע הזה מספר באמת את הסיפור, שאחרי זה אנחנו ניתקל בו ביש פתרון, ש... אבי, את הקטע של אבי לא מספרים, אבל פה זה ככה הצד שלו, שהוא הגיע באמת לבית משפט אחרי שאומרים שהוא כנראה בהתקף שכרות נכנס עם הרכב בבית השכן של הבית ששלחו אותו אליו כדי לצבוע ולתקן כדי שהוא לא ישתה, אבל הוא כן שתה, ואז הוא הגיע לבית משפט, והבן של השופט, שהוא איש העסקים שעליו מדברים ביש פתרון, אז הוא מגיע עם חבר מקבוצת אוקספורד, אלה שהיו הנוצרים החדשים, שהמציאו את ששת הצעדים להתקרבות לאלוהים, והם אמרו לשופט, הבן של השופט אמר לו, אנחנו נדאג, תיתן לנו אותו למשמורת, במקום לשלוח אותו לכלא או לבית משוגעים, תביא לנו אותו, אני מבטיח לך שמה שאני עברתי יקרה גם לו, אנחנו נייבש אותו ונביא אותו להחלמה. ובעצם חודשיים אחרי, כשהוא באמת החלים וכבר היה יבש, אז אמרו לו, בשביל לשמור את זה, אתה חייב להעביר את זה הלאה. ואז הוא הלך לבן אדם היחיד שידע שלא ישפוט אותו, שזה ביל, כי הם הכירו משתייה באמת בגיל צעיר. וואו, זה כל כך מרגש איך הדברים קורים, זה ממש פלאי ומדהים כל פעם מחדש.
אני 10 שנים בערך, או 12 שנים לפני שנכנסתי ל-OA, ירדתי במשקל הרבה מאוד באמצעות חברת דיאטה. ואין מה לדבר, יש תקופות שדיאטה קונבנציונלית עוזרת, ובתקופה הזו זה עזר לי וזה עבד. ואני זוכרת שזה היה במתנס, וחדר על ידינו היו אכלנים אנונימיים. ואני הייתי מגיעה בדיוק לשלבים שהם היו עומדים ומתחבקים, וממלמלים את התפילות שלהם, את תפילת השלווה, ומלמולים כאלה של תפילות. אמרתי לעצמי, אך חיים, אני לא אהיה שם. מה זה הדבר הזה? הרי אם מדברים על תוכנית פעולה מעשית, אין כמו המעשיות של הדיאטה, קלוריות, מנות, כל מיני סופרים, בונים, ככה מבשלים, זה מה שקונים, תכיני צידניות כאלה, תכיני צידניות, זה תוכנית פעולה מעשית. זה לעמוד ולהתחבק, זה, לא, 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 אני זוכרת שאמרתי, רגלי לא תדרוך שם, אני זוכרת שאפילו ראיתי, אם אני מדמיינת עכשיו, החדר ההוא היה אפלולי, והחדר שלי מואר, כלומר התודעה שלי אפילו לא התחברה למקום הזה, והחשיכה את המקום הזה. ואוקיי, התגלגלו חיי ככה, שנכנסתי לקבוצת OA, והרעיון הדתי הפשוט בתוכנית הפעולה המעשית התבטאו בקריאת 12 הצעדים, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. חוזר וחוזר וחוזר בכל פגישה, 12 הצעדים ו-12 המסורות. וזה עשה לי כל כך טוב, כל כך רגוע, כל כך שקט. דווקא כאילו לא מעשי. כמובן שכשנכנסתי ממש לתוך התוכנית והועברו אליי הצעדים, הבנתי עד כמה זה מעשי וכמה לי יש מקום לעשות הרבה פה ואחריות לעשות. אבל אין מה לדבר שעד היום אני מרגישה שהרעיון הוא פשוט. הוא לא קל, אבל הוא פשוט. בחזרתיות שלו, בצמצום שלו. זה רעיון מצומצם. וזה טוב לי.
כן, ההפך מהיתר שאנחנו כל כך סובלים ממנו, ובאמת דיברת על התוכנית פעולה מעשית, ואני חושבת על זה שלא סתם קוראים לתוכנית, תוכנית 12 הצעדים, צריך לצעוד אותם ממש, אי אפשר לדבר עליהם, אי אפשר לשמוע את זה ממישהו אחר, ולהגיד אוקיי אז אני אלמד ממנו, זה חייב, אני חייבת לעשות את הצעדים האלה בעצמי, אני יכולה להיעזר באנשים שמתקדמים ממני יותר בדרך, שכבר חוו, שישתפו אותי באמת בניסיון שלהם, איך הם עשו את זה, אבל אני חייבת ממש להרים רגל ולשים אותה ועוד רגל ולשים ולהתקדם, ובאמת להוציא לפועל את מה שכתוב בצעדים, והם כתובים באמת מאוד, בצורה מאוד מאוד מובנת וברורה ופשוטה בספר הגדול. והעניין הזה של הוא לא עטיף, איזה כיף זה לדבר עם בן אדם שלא מטיף לי, שלא אומר לי, אין לך כוח רצון, את לא יכול, את חייבת להפסיק, תעשי את זה בשביל הגבר שאת רוצה, בשביל העבודה הנחשקת, בשביל ההורים שלך. פתאום באים ואומרים לי, דבר ראשון, בצד הראשון, את לא יכולה. זה לא בכוחות שלך. את חולה. והצד השני אומר לי, שאני תכף מגיעה להאמין שיש כוח גדול שיכול להחזיר לי את השפיות. כי באמת כשהייתי בתוך האוכל, התנהגתי בצורה מאוד מאוד לא שפויה. ואף אחד לא בא ואומר לי, תפסיקי לאכול. אפילו לא אומרים לי מה אני צריכה להפסיק לאכול. אומרים לי, תשאלי את עצמך מה ההתנהגויות או מה המאכלים שגורמים לך לצורך של עוד ועוד ועוד, עד המנה הבאה וכמויות יותר ויותר גדולות. וזה כל כך שונה מכל דבר ששמעתי אי פעם. זה מזכיר לי ככה, פתאום נזכרתי שמישהו היה אומר בתחילת, לפני הרבה הרבה שנים, הוא היה אומר, אתם יודעים למה אנשים לא הולכים עם צידניות במדרכות? כי החיים זה לא פיקניק.
יפה. את יודעת, אני שמה לב פה למשפט, זה היה לפני חודשיים, והתוצאה הייתה ברורה לעין, זה פעל. ובואי נזכור מהסיפור שלך, שעוד לפני חודשיים, הוא עמד בפני בית כלא, בפני שופט, הוא מתוך שכרות התנגש בבית ועשה שם הרס גדול. דרך אגב, אם אני זוכרת נכון, הוא יצא מהמכונית, ניגש למטבח ההרוס של אותה אישה ואמר, האם אפשר לקבל כוס קפה? כן, זה סיפור ששמעתי גם שהוא עוד ניסה לעשות מזה צחוק. אבל בואי תראי שתוך חודשיים התוצאה הייתה ברורה לעין. זה נותן כל כך הרבה תקווה. תוך חודשיים הבן אדם כבר לא היה שיכור, לא היה תחת שכרות, היה בהימנעות משתיית אלכוהול, וזה עבד ככה גם אצלי. זה עבד אצלי. אני תוך 3 שבועות, תודה לאל, כבר הייתי בהימנעות מהרבה מאוד מאכלים אחזו בי ולפתו אותי, וזה לא היה קשה. זה לא היה קשה. זה עבד, וכבר יכולתי, תוך 3 שבועות, 4 שבועות, לבוא לקבוצה כחדשה, ולומר, חבר'ה, זה עובד, זה עבד לי, איזה נס קרה. ואני חושבת שבמשפט הזה יש המון עידוד לאנשים שאפילו מסיימים את הצעדים ואומרים, מתי אני אוכל להעביר את הבשורה הלאה? האם אני צריך להמתין שאני אהיה לגמרי לגמרי בהחלמה ולגמרי לגמרי בהימנעות? וזה נראה כאילו שנים זה לא יקרה. חודשיים והתוצאה הייתה ברורה לעין. אם עושים בדיוק 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 מה שכתוב כאן, התוצאה נראית לעין ואפשר מיד מהר להעביר את הבשורה.
ממש, וזה גם מזכיר לי, את יודעת, אצלנו גם המחלה מאוד ברורה לעין הרבה פעמים, או במשקל יתר, או במשקל שהוא תת משקל, והשינוי גם נראה מאוד ברור, אבל אני זוכרת שאני גם מגיעה תת אני חושבת שירדתי בסביבות ה-35 קילו, משהו כזה, אולי טיפה יותר, ו... באמת לימדו אותי ככה בהתחלה, שתמיד יהיו לי איזשהו אלבום של תמונות, או איזו תמונה אחת, שמפעם כדי להראות, ובאמת בשנים, בשנה הזאת שירדתי בה, הראשונה באוהל, אז אני זוכרת שהראיתי את התמונות שלה לפני, באמת כדי ש... כי מבחינתי רציתי שיראו שיש שינוי, כי זה לוקח זמן עד שהמשקלים האלה יורדים. ואחרי הרבה שנים בתוך הוואי, אז המשכתי ללכת עם תמונה אחת מתחילת שנות ה-20 שלי, כדי להראות, כי הרבה פעמים חדשים היו מגיעים, ואומרים לי, אבל כאילו, מה את יכולה להבין בן אדם שלא יכול להפסיק לאכול? אז זה היה כאילו להראות, הנה, מפה הגעתי, אני יכולה, אני מבינה. ובאמת אין צורך אצלנו, כמו שאמרנו קודם, להראות את התמונות של האחרי, כי אנחנו בעצם מתקיימים בגוף, זה גם חלק מההגדרה של ההימנעות, כמו שהוחלט, אני חושבת, לפני איזה 3, 4, 5 שנים, משהו כזה, שההימנעות היא גם באמת מהרגלי אכילה, וגם מהתנהגויות סביב אוכל, משקל גוף וכו', ולהתקדם לקראת משקל תקין או שמירתו, או בריא, זאת המילה, משקל גוף בריא ושמירתו, תוך כדי עבודה יומיומית של 12 הצעדים, כי באמת היו לי הרבה שנים שהייתי במשקל בריא, והתוצאות של בדיקות דם היו נהדרות, אבל הייתי כל כך, זאת אומרת, המחלה רגשית, הנפשית, הרוחנית של הריכוז העצמי המטורף שהייתי בו, הייתה מאוד מאוד פעילה, והייתה אפילו פעילה יותר בגלל שלא עבדתי את 12 הצעדים, ובגלל זה התוכנית הפשוטה והמעשית הזאת היא נהדרת. יש לנו ככה 6 דקות לסיום, אז אם בא לך להמשיך לגבי השיתוף בניסיון שלו,
כן, הוא בא כדי לשתף אותי בניסיון שלו. אם ארצה בכך, הייתי בהלם, אבל התעניינתי. כמובן שהתעניינתי. הייתי מוכרח, כי הייתי חסר תקווה. את יודעת שאני מיד האזנתי להנחיות, ולא הפסקתי לשמוע את הסיפורים של האנשים. הסיפורים של האנשים בהנחיות, השיתוף שלהם בניסיון שלהם, כל כך עניין אותי, כל כך דיבר אותי, כל כך הפך את מה שאני ניסיתי לבלוע כל הזמן, הוציא החוצה. הייתי מדברת עם המאמנת ושאלת אותה, איך יכול להיות שאנחנו כל כך דומים? איך יכול להיות שמה שאני מרגישה גם היא מרגישה? זה לאו דווקא בא לידי ביטוי במשקלים, שזה דבר מדהים ב-OA. כשאני שומעת אישה שאומרת, תוך חצי שנה, שנה, ירדתי 50 קילו, 60 קילו, וזה בלי לספור קלוריות או כל מיני ספירות למיניהן, ולשקול ולמדוד, וואו, זה מהמם הדבר הזה, הכוח הגדול שיש לאותו כוח עליון ולאותם 12 הצעדים. ואני, כן, אני שתיתי לרוויה והגעתי לכל פגישה, הייתי תלויה בזה. כי הייתי חסרת תקווה ושאבתי המון תקווה מהסיפורים של האנשים.
ממש, ממש. אני חושבת שאצלי באמת מה שהחזיק אותי כל השנים, כי באמת כמו שאמרתי, אני עוד מעט 20 שנה בחדרים, אבל באמת היו לי 16 שנים ראשונות, 15 שנים ראשונות, שמאוד נצמדתי עדיין גם בתוך החדרים לכל מיני תוכניות אוכל, וחשבתי שכשאומרים זה עובד, אז שזה באמת זה, ובאמת כשהגעתי לספר הגדול, אחרי כל מיני דברים כפייתיים יותר ופחות שעשיתי בתוך התוכנית, ופתאום להבין שיש פה משהו אחר. הצעדים האלה הם באמת מופלאים, וכשאני שומעת מנחים ומנחות בגילאים שונים, בסיטואציות שונות של החיים, ותמיד אני מוצאת את החיבור, כמו שאמרת בהתחלה, של לדבר מהלב, שפת הלב הזאת, הקבלה הזאת, בלי לייעץ, בלי להגיד לי, את פשוט עושה את זה לא נכון, בואי אנחנו נראה לך. אין פה, ובטח ובטח גם כל זה שאנשים נותנים כל כך הרבה מהזמן שלהם, גם בתוך הקבוצות, וגם בזמן מחוץ לקבוצות, כמו שאני קוראת לזה באזרחות, ועושים את זה בלי לקבל תשלום. אף אחד פה לא משלם על על הזמן של המאמנת או המאמן שלו, וגם כשאנחנו כבר מאמנות, אנחנו לא גובות כסף חלילה, לא מקבלות כל מיני מתנות ודברים, כי הרעיון הוא באמת שברגע שעברנו את ההחלמה המדהימה הזאת, אנחנו, הדבר היחיד שאנחנו מחויבות זה לנסות ולהעביר את המסר הזה, שזה עובד ואפשר להיגמל ולהחלים בעזרת 12 הצעדים, רק פשוט צריך לעשות אותם, ולא לעשות אותם כדי לקבל מדליות או איזה תעודות של הנה הצלחתי, אלא באמת כדי להמשיך ולשמור על המתנה המדהימה הזאת, ולהתחזק, כל הזמן להתחזק באמונה. זה באמת כל כך חזק, השיתוף הזה בניסיון, ויש לנו היום כזאת ספרייה ענקית של הנחיות שאפשר לשמוע ולהתחבר. מדהים. תודה לאל.
אם נותר לנו טיפה זמן, אז אני אספר מאיפה נבע חוסר התקווה שלי, באמת מניסיונות שונים ומשונים לנהל באמצעים שונים, באמת מגוונים את ההחלטה לא לאכול. זה התחיל מדיאטות, וזה עבר לקופת חולים, וזה עבר לקריאה בעיתונים ובאינטרנט. ואת יודעת מה? אני הלכתי לקוראים בקפה, אני הלכתי למגלגלי רוחות, גלגולי רוחות, אני הלכתי לפסיכולוגים, מה לא עשיתי? ניסיתי להטיל על עצמי דיכאון כי אולי אני לא אוכל ואז אני ארד במשקל ואבד תיאבון. אני הגעתי ממש חסרת תקווה. וזה הדבר של התוכנית, זה צריך ככה להגיע. כי אם עוד יש לי טיפת תקווה, אני לא אהיה פתוחה מספיק לשמוע על הפתרון הרוחני הזה.